שלום, תודה רבה לרב. כל הקהל הקדוש, השיעור לרפואת שמעון בן רבקה. הנושא שנצטרך לעבור עליו בקווים כלליים בזמן הקצר שיש לנו, זה היחס בין שני מושגים, הקוסמופוליטיות והאוניברסליות. שתי המילים האלה הן מילים לועזיות, משתמשים בהן הרבה פעמים גם מזהים ביניהם. כלומר, יש לעם ישראל ייעוד אוניברסלי, אין בזה שום ספק, ויש גם נטיות קוסמופוליטיות בתוכנו, ולא תמיד ההבדל בין שתי התנועות מבורר. גם אפשר לומר שכאשר אני בא לחלק בין שני המושגים האלה, זה בעצם חלוקה קצת מלאכותית, אבל היא תעזור לנו להבין במה מדובר. נאמר ככה, ישנן שתי אפשרויות לחיות. עבור כל אדם באשר הוא, בכל מקום בכדור הארץ. אני יכול לאהוב את עמי ואת אדמתי. כן? זאת אופציה אחת. אני אוהב מאוד את העם שלי. אני מאוד אוהב את מולדתי. מה הקצה האחרון של העמדה הזאת? הקצה האחרון לא הכרחי, לא תמיד הכרחי. במציאות זה יש הרבה נואנסים. אבל אם אנחנו מדברים בגדול, לאן זה מוביל? אני אוהב את עמי ואני אוהב את ארצי, אני שונא את שאר העולם. כי אם אני אוהב את זה, זה הופך להיות רק את זה. אם אני צריך לבחור בין עמי לבין שאר העמים, ארצי ושאר הארצות, אני אבחר את עמי ואת ארצי. העמדה הזאת מצויה למשל באידיאולוגיות הפשיסטיות המפורסמות שהתפתחו במאה ה-20, שהן תולדה של הרומנטיקה הלאומית של המאה ה-19. יש אפשרות אחרת, וזה הקוסמופוליטיות. הקוסמופוליטיות פירושה להיות אזרח העולם. כן? קוסמופוליטס פירוש אזרח העולם, זה ביטוי שבו סוקרטס היה מכנה את עצמו. שהיו שואלים אותו איך הוא מגדיר את עצמו, האם הוא יווני או אדם, היה אומר אני אזרח העולם, קוסמופוליטס. קוסמוס זה עולם. והעמדה הזאת, שהיא באה בשם אהבת הכל, אני אוהב את כולם. אני אינני מבחין בין אדם לאדם ובין ארץ לארץ. אני שייך אל הכל. העמדה הזאת, הקצה שלה, אני יודע שזה לא תמיד כך, שיש לזה הרבה נואנסים במציאות, אבל אם אנחנו בסופו של דבר מגיעים עד הקצה האחרון של העמדה הזאת, זה אני שונא את עצמי. אני שונא את עמי, אני שונא את אומתי. למה? שהרי הייחודיות שלי מפריעה לי להתמזג עם האנושיות הכללית. כך שאדם נתון, אפשר לומר, בכף הקלע, בין שתי אהבות ושתי שנאות. אז אני מסכם, אני אוהב את עמי ושונא את שאר העולם, אני אוהב את שאר העולם ואני שונא את עמי. כן? אלה הן שתי האפשרויות. כמובן, כמעט ולא תמצאו אדם בעולם שיסכים להזדהות עם אחד מהקצוות האלה. כן? פה זה רק התיחום של הקצוות. אבל כדי להבין גם את הזהות האמצעית, צריך להבין עד איפה זה הולך. ואז יוצא שאם זה נכון מה שאמרנו, יוצא שאין אדם בעולם שיכול להיות מאושר. אי אפשר להיות מאושר. כי אני תמיד צריך לוותר על משהו. או לוותר על השורשים, ואדם בלי שורשים זה לא אדם. אדם, איך אומרת הגמרא במסכת יבמות? אדם בלא קרקע אינו אדם. מצד שני, אדם שיש לו קרקע, הוא כמו צמח, תקוע באותו מקום, הוא לא יכול להתפשט על הכל. יכולה להיות אפילו עמדה כזאת, שמאחר ואני כל כך תקוע במקום שלי, אז אני רוצה לשלוט על כל האחרים בדרך אימפריאליסטית. יש פה, אם כן, קושי. יש קושי אמיתי. והשאלה היא כיצד פותרים אותו. הקושי הזה נקרא בשפה המודרנית ימין ושמאל. כן? ימניות ושמאלנות. זאת אומרת, לאומנות ושמאלנות. זאת היא, זה בעצם האופן, זה, הנוס, זה, זה התיאור המודרני של הבעיה שאנחנו עסוקים בה. והשאלה אם יש פתרון לשאלה הזאת. ייתכן שלא. ייתכן שבאנושות לא נמצא פתרון לבעיה הזאת. האמת היא שהמקום היחיד בין התרבויות האנושיות שבו מצאנו פתרון לבעיה הזאת, זה עם ישראל. אצלנו יש מושג שלישי, שבא במקום הקוסמופוליטיות מצד אחד, או הלאומנות מצד שני, והוא האוניברסליות. כאן צריך לברר. הזהות הלאומית שלנו, היא מלכתחילה נוסדה לשם תיקון העולם. זה דבר שצריך לברר אותו, על סמך מה אנחנו אומרים את זה, ולשם מה. לצורך זה צריך לחזור קצת אל התיאור שהתורה נותנת לאנושות בראשיתה. ויהי בפרק י' של ספר בראשית, פסוק א', ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מדובר על אנושות שבה אין חילוקי עמים. הכל אחד. ולכאורה זה יפה מאוד, עולם כמנהגו נוהג, הכל יפה מאוד, אין חילוקי אומות, כל בני האדם מאושרים. אבל אם אנחנו נכנסים לעומק של הדברים, אנחנו רואים שהעולם ההוא היה עולם נורא, שבו לא הייתה זכות לאדם להיות שונה מחברו. אבל אפשר להבין מדוע הם עשו את זה. כן, אומרים חז"ל, הם פחדו שהמבול יחזור. כן, איך אמרו, אחת ל-1656 שנה, הרקיע מתמוטט, בואו ונעשה לו סמוכות. זה ההסבר של מגדל בבל. כן, כביכול, המגדל הזה הוא מגדל שהופך להיות עמוד תמך כדי שהרקיע לא ייפול. מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא שהם הבינו שמה שהביא את המבול, היה פגם מוסרי באנושות, ריבוי האלימות, כן? כי מלאה הארץ חמאס מפניהם, החמאס, כלומר, האלימות שרבתה בעולם, הביאה בסופו של דבר להתמוטטות החברה האנושית, ובעקבות כך גם למבול. ומהי הסיבה של האלימות בין בני האדם? שכל אחד רוצה לשלוט על חברו. בגלל שאני חושב את עצמי לגיטימי, ואת החבר שלי כלא לגיטימי. הדבר הזה מוביל אותי להתנהג באלימות כלפיו. אמרו האנשים שבאו מיד אחרי המבול, אנחנו צריכים לבנות עולם חדש, שבו האפשרות של אלימות בין בני אדם לא תהיה. מה גרם לאלימות? ההבדלים בין האנשים. אז מה הפתרון? נבטל את ההבדלים. כולנו נהיה אותו דבר, ואז יהיה שלום בעולם. ימותו ההבדלים, יתחי האחידות. זה קוראים לזה באופן גלוי, אהבה. אני רוצה לאהוב אותך. כדי שאני אוכל לאהוב אותך, אתה צריך שאני ואתה לא נהיה שונים. מה המשמעות האמיתית של המשפט הזה? אני שונא אותך. כלומר, כל זמן שאתה לא אני, או שאני לא אתה, לא אוכל לאהוב אותך. אני בעצם שונא אותך. בבקשה, תפסיק להיות שונה ממני, ואז אני אוכל לאהוב. זה בעצם אומר שיקומו עכשיו מיליארדי אנשים שהם יהיו כולם אותו דבר. מה המשמעות המעשית של הדבר הזה? שאין ערך לחיי הפרט. אין ערך לחיים שלי או לחיים שלך. הרי ממילא אנחנו אותו דבר. אפשר להחליף אחד בנו. יש מדרש בפרקי דרבי אליעזר שמתאר את זה בצורה ציורית. שכאשר היו בונים את מגדל בבל, אז כשהיה אדם נופל תוך כדי עבודה מן המגדל ומת, לא היה אדם שם על לב. אבל כשלבנה הייתה נופלת, היו כולם יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה. כלומר, במילים אחרות, המבצע, הכלל אנושי, הפך להיות יותר חשוב מן האדם. אז זה היום ונורא. כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. זה בעצם העיבוד של הייחודיות של האדם. כולנו אותו דבר, אין משמעות יותר לאדם. העושר התרבותי נעלם. צריך להציל את האנושות מן האלימות הנוראה של השלום הזה. הפתרון ניתן על ידי השגחה עליונה. ויפץ השם אותם משם. כלומר, נוסדה אנושות מרובת פנים. 70 עמים מתוארים בפרשת נוח. זאת אומרת, מכאן ואילך יש ייחודיות. הציבור ההוא איננו דומה לציבור ההוא. יש אופן יפני להיות אדם, ויש אופן אמריקאי להיות אדם, יש אופן מצרי להיות אדם, ואופן בבלי להיות אדם. כל מיני אופנים של זהות התחילו להופיע באנושות. לכאורה, הגענו עכשיו אל המנוחה ואל הנחלה. סוף סוף כל אחד יכול להתבטא. הפירוד הזה, הפיזור הזה, מעשיר את הפרצוף האנושי. אבל הוא נושא בתוכו בעיה. בגלל ההבדלים, יתחילו להילחם זה בזה. תהיה עכשיו שוב המלחמה ביניהם. אז יש לנו פה שתי אפשרויות. או אחידות שמבטלת את נפש האדם, או ריבוי שמביא למלחמה. זה שוב חוזר לאותה הבעייתיות שדיברנו עליה בתחילת הלימוד שלנו. אז צריך למצוא פתרון. על רקע הבעייתיות הזאת מופיע אברהם אבינו. עכשיו, מה בעצם הפתרון? הפתרון הוא ליצור גורם מלכד, איזושהי נקודת התייחסות שתגרום לכל בני האדם להתאחד מסביב לנקודה אחת, יחד עם שמירת הזהות שלהם. אז כלומר, קוראים לזה, במקום אחידות, אחדות. אברהם מופיע אם כן בתור אומה נוספת, מחוסרת אופי. כן? ועשך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, כולם יתייחסו אליך. אבל בשביל שיהיה שכל האנושות תרצה להתחבר אל האומה הזאת, צריך שהאומה הזאת תהיה באמת אוניברסלית. כן? הרב ציודה היה קורא לזה לאומיות קוסמופוליטית. או נגיד בשפה שלנו, אוניברסליות. זאת אומה שהוקמה מלכתחילה על מנת לתקן את העולם. ובזה זה שונה מאוד מכל לאומיות אחרת. כל לאומיות בעולם היא תוצר של אינטראקציה עם הטבע. יש תנאים גיאופוליטיים שגרמו לקבוצת אנושית מסוימת להפוך לאומה. אז הנתונים האלה הם נתוני הטבע. נתוני הטבע במקום אחד שונים מנתוני הטבע במקום אחר. לכן יש ניגוד. האומה הישראלית לא קמה מפני נתונים טבעיים, שהרי שום דבר לא הכריח את אברהם ללכת ולהקים אומה. ולכן התוכן שמוכנס לתוך הזהות הלאומית הזאת, הוא תוכן שהוא תלוי אך ורק בכוונתו של המקים. והמקים, דיינו אברהם, רוצה ונברחו בך כל משפחות האדמה. כדי קצת לברר יותר, אנחנו רואים בפרק י' בספר בראשית, פסוק למד א', נאמר כך, אלה בני שם, לתולדותם, למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. שימו לב לביטוי המרובע פה, יש ארבעה מרכיבים לביטוי. למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. כאילו באים לומר, בתחילה הקבוצות האנושיות היו משפחות. אבל עם הזמן הם הפכו להיות גויים. מה ההבדל בין משפחות לבין גויים? הקשר בין משפחה למשפחה הוא קשר של ידידות. אולי תאכלו אצלנו בשבת, אולי נחתן את הילדים שלנו ביחד. כן, בין משפחות למשפחות, בין משפחה למשפחה, יש ידידות, יש אהבה, יש שמחה. זה המצב הנורמלי. כשיש ריב בין משפחות, זה בעצם המצב החריג. לעומת זה, בין גויים, בין אומה לאומה, המצב הרגיל, הנורמלי, הוא העוינות, המלחמה. כן, הרי הנביא אומר, לא יישא גוי אל גוי חרב. משמע שבדרך כלל, גוי נושא אל גוי חרב. ולא ילמדו עוד מלחמה. חידוש. כלומר, ברגע שאנחנו מייסדים גויים, אנחנו ממציאים את המושג החדש, הזר. הזר הוא מופקע מהאנושות. יש, למשל בימינו יש מושג זכויות האדם. נכון? מכירים? אבל למעשה זה לא כך. זה זכויות האדם והאזרח. כלומר, הכוונה העקרונית זה זכויות האדם. הלכה למעשה זה זכויות האזרח. ואז מי שאיננו אזרח הוא זר, הוא בחוץ. ו... אשמר, אם כן, התורה מתארת מעבר ממצב שבו הקבוצות האנושיות היו משפחות, והם הפכו להיות גויים. מה היה מאפיין של המשפחות? ללשונותם, למשפחותם, ללשונותם, לשונותם, הכוונה, תרבותם. אבל אחר כך, בארצותם לגוייהם, כשההגדרה נהייתה טריטוריאלית, אז נוסדו המדינות, נוסדו הגויים, ומכאן ואילך המלחמה. אז מהו הפתרון? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול. אתה תהיה האומה ה-71. אבל מה תהיה המטרה שלך? ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, אתה תקים גויות, דיינו לאומיות, שמטרתה להשיב את האנושות למצב של משפחות. מעניין מאוד. מה שמתואר באחרית הימים בספר זכריה פרק י"ד, בהפטרה שאנחנו קוראים בחג הסוכות בחול המועד. שם יש תיאור של מלחמת עולם אחרונה, מה שביחזקאל נקרא מלחמת גוג ומגוג. שם נאמר, והיה אשר יישאר מכל הגויים הבאים על ירושלים למלחמה. מה יישאר מן הגויים? ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות בירושלים ולחוג את חג הסוכות. כלומר, תיאור של מין אחווה אוניברסלית. אבל מה יקרה עם אלה שלא יבואו? כתוב, ואם ואשר לא יעלה מכל משפחות האדמה. לא עליהם יהיה גשם. אבל המצרים הם לא צריכים גשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה, אז תהיה מגפה. זאת אומרת, העמים כבר לא מתוארים שם בתור גויים, מה שישאר מן הגויים זה יהיה המשפחות. כלומר, זה מין תיאור של עולם אידיאלי, שבו הגויות מתבטלת וחוזרת המשפחתיות. יוצא לפי זה, שכל לאומיות בעולם איננה לגיטימית, חוץ מהלאומיות הישראלית. כי כל לאומיות בעולם היא סוג של אגואיזם מורחב, כלומר, במקום להיות אגואיסט בשבילי, אני אגואיסט בשביל המשפחה שלי. זה נקרא גוי, או לאומיות בעברית מודרנית. בעוד שהלאומיות הישראלית, מלכתחילה הוקמה כדי להיות, ונברחו בכלל כל משפחות האדמה. אז זה משהו אחר לגמרי. זאת לאומיות שיש לה תפקיד אוניברסלי. קודם כל, זה פחות הצהרת כוונות. השאלה היא אם הצהרת הכוונות הזאת, יש לה על מה להתבסס. השאלה אם זה רציני. כן, הרי זה לא מספיק להגיד, אני באתי לתקן את כל העולם כולו. נו, בוא נראה אותך. האם אתה מסוגל באמת? האם זה לא מילים ריקות? האם אתה לא מנסה אולי סתם להשליט את עצמך על אחרים? ברור שלהשליט את עצמנו על אחרים זה בלתי אפשרי. כי ברגע שהתורה אמרה דווקא להתמקד בארץ ישראל ולהקים את החברה שלנו דווקא כאן, אז אנחנו כבר אומרים ש... אנחנו סובלניים כלפי כל מה שחוץ לנו. למשל, יש מצווה בתורה, אחת מתרי"ג מצוות, לאבד עבודה זרה. יש תוספת למילה הזו, לביטוי הזה. לאבד עבודה זרה מארצנו. כאילו התורה אמרה, אל תתחיל עכשיו לריב עם הסינים, לאבד להם את העבודה זרה שלהם. זה בעיה שלהם. הם מעצמם יגיעו לזה. כן, היה פילוסוף יהודי בצרפת, פרופסור אמנואל לוינס, דווקא עכשיו מתחיל להיות יותר נודע בארץ, שאמר שהמושג של עם סקולה הוא המושג הליברלי ביותר שאפשר להבין, שאפשר להכיר. כלומר, זה מושג סובלני. אני עם סגולה, אז אני לא מבקש ממך להיות עם סגולה. אתה תהיה מה שאתה רוצה. הסגולה מחוברת, נשארת אצלי. ולכן אני דווקא סובלן כלפי העובדה שאתה משהו אחר ממני. כן? יש בזה איזה יופי בעם סגולה. צריכים העמים להודות לנו על זה שאנחנו מסכימים להיות עם סגולה, ולא עם שולט. עכשיו, זה אומר, עכשיו, אפשר להבין שבתוך המשפחה הישראלית, בתוך המשפחה של האומה שלנו, יכולות להיות אופציות שונות. כבר בסיפור התורה בפרשת נוח, אנחנו שומעים על מייסד האומה שלנו, שמו עבר, נכון? שממנו באים כל העברים, שבתוך המשפחה הזאת היו כמה דעות בדבר תיקון העולם, כיצד מתקנים את העולם. למשל במשפחה של תרח, אנחנו מוצאים שני כיוונים עיקריים. הכיוון של נחור, אחד הבנים של תרח, והכיוון השני הוא הכיוון של אברהם. נחור סבר, ואפשר להביא ראיות לזה מן הפסוקים, רק אין הזמן עומד כעת לרשותנו לבאר את הדברים האלה. נחור סבר שהתפקיד של העברים זה לחיות בתור קהילות מפוזרות בתוך העמים, ולהשפיע שם קדושה, מוסר וכדומה. אפשר לומר שנחור הוא אבי הרעיון של מה שנקרא אצלנו יהדות קוסמופוליטית. יהדות שרוצה, בעצם מוותרת על ההתכנסות הלאומית, וחושבת להשפיע דרך התרבויות האחרות. ואנחנו רואים מדי פעם גלגולים רבים של התפיסה הזאת. למשל, בפרשיות שקראנו בשבועות האחרונים, דרכו של יוסף הצדיק. שיוסף הצדיק התביית, אם אפשר לומר כך, על מצרים. מצרים הגדולה בתרבויות של אותם הימים, והמטרה שלו הייתה להשליט את שיטתו על מצרים. לקדש את מצרים, להפוך אותה, אפשר לומר, לעם קדוש. על ידי הגרעין של משפחת יעקב, על ידי האישיות הפרטית שלו. והמחשבה הייתה שלו הייתה שאני אצליח לקדש את מצרים, בסופו של דבר המצרים יגידו לי תודה. אנחנו קצת מכירים פרשת השבוע, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. כי אפשר לומר שאדם מוכן לסלוח לכל דבר, אבל אני לא מוכן לסלוח למי שעשה איתי טובה. מי שעושה לי טובה, מבחינה פסיכולוגית, אני מרגיש משועבד כלפיו, ולכן אני רוצה להשתחרר ממנו. יש משפט מפורסם אצל כל אמא פולניה מכל ידע שהיא, אני נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? מה התשובה? נתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג אלייך ככה. לכן, כלומר, יש איזושהי טעות שבאה מתוך כוונה טובה. מה? יש טעות שבאה מתוך כוונה טובה בצל זרמים מסוימים ביהדות, שאומרים, אנחנו נטיב עם האומות בזה שאנחנו נחיה בגלותם. היה למשל, זאת שיטתו הטרגית של הרב שמשון רפאל הירש בגרמניה, שהיה יהודי צדיק, מקים הנאו-אורתודוקסיה, שסבר שהתפקיד של עם ישראל זה לחיות בגלות. כן, זה מין אידיאליזציה של המצב הזה. אנחנו נהיה גרמנים טובים, נחיה בסימביוזה עם התרבות הגרמנית, אנחנו נשפיע בגרמניה על ידי קיום המצוות, אנחנו נשפיע קדושה ומוסר, ואז הגרמנים יגידו לנו תודה. אז קוראים לזה טעות טרגית. השיטה של אברהם לעומת השיטה של נחור הייתה בדיוק להפך. צריך לשוב אל ארץ האבות, להקים אומה הבנויה על יסוד קדושת הכלל, ומתוך כך ונברחו בך כל משפחות האדמה. רק צריך להסביר מה פירוש ונברחו. רגילים להסביר ונברחו מלשון ברכה. אבל אז היה צריך להגיד והתברחו. כמו שכתוב בעקדת יצחק למשל. והתברחו בזרעך כל גויי הארץ. אבל לא ככה ביטוי, ונברחו. ונברחו זה מלשון אברכה. אברכה בחקלאות, זאת פעולה שבה לוקחים זמורה של גפן, משקעים את הזמורה בתוך האדמה, היא מצמיחה שורשים מלמטה, ואז נוצרת גפן חדשה. אז הזמורות מוברכות בתוך האדמה. יוצא שהעמים פה מתוארים בתור גפנים, ואברהם בתור אדמה. ונברחו בך כל משפחות האדם, אתה תאחד את כולם. אתה תמלא את התפקיד של איחוד האנושות. זאת עבודה, בסך הכל לא מסובכת, בינתיים אנחנו עובדים על זה 4,000 שנה, עוד לא בדיוק גמרנו את העבודה. אבל התחלנו. התחלנו בעבודה של איחוי האנושות. איך כתוב? אחות לנו קטנה. אומרים חז"ל, מי זה האחות הקטנה? זה אברהם. למה נקרא שמו אחות? שאיחה את העולם כולו. הוא מאחה. איך אנחנו עושים את זה? פשוט מאוד. בהתחלה כולם שונאים אותנו. זה כבר נקודת אחדות. כן? וצריך להבין את זה. כאשר אנחנו משתמשים בביטוי שאנחנו לא שמים לב לאגרסיביות שלו. אנחנו אומרים, ישראל והעמים. תראו, אדם נכנס לחדר שבו יש 50 אנשים, והוא לא אומר שום דבר אחר חוץ מהמילים, אני ואתם. לא, מספיק. עצם האמירה הזאת יוצרת חיץ, איזה שהן תנועות של התנגדות או קבלה. אבל אדישות כבר אין, אי אפשר להיות אדיש לדבר הזה. מי שאומר אני ואתם יצר איזושהי תנועתיות. ברגע שעם ישראל מופיע בפני האנושות בתור אני מעבר אחד ואתם מעבר אחד, זה גורם להתלכדות של כל האנושות. ראשית כל בתור שנאה, דחייה. כולם שונאים אותנו, או זה טוב, זה סימן שאנחנו מסוגלים להיות גורם מאחד. אבל יש פה בעיה, זה שנאה. אבל כל פסיכולוג יודע ששנאה היא פוטנציאלית אהבה. כלומר, יותר גרוע מהשנאה, האדישות. אם אני אדיש אליך, אתה לא רלוונטי בכלל. אין שום סיבה שאני אוהב אותך, כמו שאין שום סיבה שאני אשנא אותך. אתה פשוט מחוץ לעולם הקונספטואלי שלי, אתה בכלל לא מעניין אותי. אבל אני עשוי, אבל אם אתה שונא אותי, אז זה סימן שאני חשוב לך. אז בבוא הזמן גם תאהב. השנאה תהפוך לאהבה. יש במסכת ברכות אגדה מעניינת לגבי המשמרות שבלילה. 3 משמרות יש בלילה. איך אנחנו יודעים מתי המשמרות? אומרת הגמרא, משמרת ראשונה, חמור נוער. שנייה, כלבים צועקים. שלישית, אישה מספרת עם בעלה. ותינוק יונק משדה אמו. זה 3 המשמרות. מה זה לילה בהגדה? לילה זה הגלות. אז מה זה החמור הנוער והכלבים הצועקים? זה הצרות של הגלות. הגויים הם פועלים איתנו כמו חמור נוער וכלב צועק. אז מה יש בסוף הלילה? מעניין, המהר"ל מפראג נותן פירוש להגדה הזאת שהוא פירוש לא שגרתי. הוא מסביר בהתחלה כמו כולם, כן? הלילה זה הגלות. החמור הנוער זה אומות העולם. הכלבים הצועקים זה אומות העולם. מה זה אישה מספרת עם בעלה? אז הרגיל להסביר, הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. מסביר אמר, לא, זה המשך. אישה ובעלה זה ישראל ואומות העולם. כלומר, לקראת סוף הגלות מתחילה להתגבש איזושהי הבנה תרבותית, איזושהי הקשבה של אומות העולם. למה שיש לעם ישראל לומר, יש איזו התפייסות. ואז תינוק יונק משדי אמו, יכול לבוא המשיח. כן? זה הייעוד. יש בגמרא במסכת ברכות, דיון לגבי האם מותר לצחוק או לא. אמר רבי יוחנן, משמו של רבי שמעון בר יוחאי. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. סימן שעכשיו לא ממלאים את הפה בשחוק. עכשיו, זה מובן. איך אפשר למלא פיו שחוק, פה מלא בצחוק, הכוונה שהעולם מושלם. מי שיאמר שהעולם מושלם, זה אכזרי. זה גועל נפש. איך אפשר? אתה אומר, תקרא את העיתון, איך אתה יכול להגיד, איך אפשר לצחוק בעולם כזה? לצחוק כן, אבל לא למלא פיו שחוק. לכן אומר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, אל ימלא אדם פיו שחוק בעולם הזה. עכשיו, יש המשך לגמרא. אמרו עליו על ריש לקיש. ריש לקיש היה תלמידו של רבי יוחנן. שמעולם לא מילא פיו שחוק בעולם הזה, מכשמעה מרבי יוחנן רבה. כלומר, מאז שריש לקיש שמע מרבו, רבי יוחנן, שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, אז מכאן ואילך הוא לא מילא פיו שחוק בעולם הזה. כל אחד מרגיש שמבחינה תחבירית יש פה משהו לא מובן. היית דברים, מכאן ואילך הוא לא מילא פיו שחוק, נקודה. למה אתה צריך להוסיף בעולם הזה? איפה היה חי רבי יוחנן? איפה היה חי ריש לקיש? ברור שהוא היה בעולם הזה. אלא כנראה שיש שני אופני חיים. יש מצבים בחיים שאני בעולם הזה, יש מצבים שאני בעולם הבא. אני בעולם הזה כשאני מתפלל, אני בעולם הבא כשאני לומד. כי כשאני מתפלל, אני בא לבקש מהקדוש ברוך הוא לפתור את הצרות של העולם הזה. יש בעיות בעולם הזה, אז תפתור אותם בבקשה. כן? אז אני בעולם הזה. כשאני לומד תורה, אני בעולם אידיאלי, שמח, אני יכול לצחוק. אז בזמן התפילה, ריש לקיש לא היה ממלא פיו שחוק. ובאמת ככה היה בהמשך כל הדורות, יש לנו מקום שבו היהודים היו מתפללים. קוראים לו הכותל המערבי. ואז היו קוראים למקום הזה כותל הדמעות בכמה שפות, או כותל הבכיות. כי היהודי בתפילתו היה בוכה. מתי הוא היה שמח? נכנס לבית המדרש, לומד תורה. אבל היום, אם אתם מבקרים בכותל, מקום שמח. אפילו בתשעה באב. ההפנינג הגדול של תשעה באב. כן? רק דבר אחד, נזהרים לא להגיד שלום, כי האיסור להגיד שלום תשעה באב, אבל זה מבסוטים, ככה פוגשים את כל החבר'ה. מה זה אומר? שהתפילה התחילה להיות שמחה. משום שכל מה שהתפללנו עליו במשך הדורות, התחיל להתגשם. אנחנו התחלנו לחזור לארץ ישראל, בוני ירושלים, רואים את המקדש עוד מעט. אז משהו שמח התחיל לחדור לתוך התפילה של היהודים. אבל הלימוד התחיל להיות עצוב, להיות רציני. מדוע? משום שעכשיו יבואו אומות העולם, יגידו, נו, מה יש לכם להגיד לנו? ונצטרך לתת תשובות לאומות העולם. שלא יקרה מצב, כמו שבא מישהו אמר לי, עתיד מלחין גדול מאומות העולם להגיע לאחת הישיבות בירושלים, ולומר, כתבתי יצירה אדירה במוזיקה. נו, מה יש לכם להגיד על מה שכתבתי? ויענו לו תלמידי הישיבה, תשמע, אני לא בדיוק מבין בזה, אבל הרב קוק אומר שזה חשוב מה שאתה עושה. אז תמשיך. כן? אז ברור, זה לא רציני. אנחנו צריכים עכשיו לדעת, האם יש לנו באמת מסר אוניברסלי עבור אומות העולם? התשובה היא, אני אגלה לכם בסוד, יש לנו תשובות, רק אנחנו צריכים ללמוד אותן. תודה רבה.